היה משטות רב בית הכנסת מחילה רבי אברהם וגם משטות מרא דעתרא עתרת ראשנו הרב אריאל אף על פי שאינו כאן כבודו כאן התבקשתי על ידי רבי אברהם לומר כמה דברים בקשר לא למצוות העיקריות והגדולות של ליל הסדר אלא לדבר של מה וכך דבר של מה וכך הכוונה היא לדבר על דבר שנעלם, הולך ונעלם מן העולם, מנהג ליל מוצאי פסח בקהילות ישראל. אז אני מוכן שיהיו שאלות ל-20 דקות שאולי אני אספיק לדבר. אני אשמח שיהיו שאלות. הנה עומד בפניכם יהודי שגדל בחוץ הארץ. אני לא נולדתי בצרפת ולא בארץ המבדיל. אני רואה את עצמי עדיין גלותי לחלוטין, ומשום כך יש לי את היתרון לספר לכם ולשתף אתכם בחוויה המיוחדת של ליל מוצאי פסח. אבל תגידו לי, מה הרב פה, מה המבוגר היהודי שעומד בפניכם בא לספר לנו? הרי אנחנו בליל מוצאי פסח, האישה עומדת, אתם יודעים את הבדיחה של ליל הסדר, שיהודי אחד שהגיע למרור זה, במקום להרים את עלי המרור הוא הצביע על אשתו. המרור של ליל מוצאי פסח עומד כנגדך, נו נו נו, צריך לסדר את כל הכלים של פסח. אז מה אני כאן בא לספר לכם? אם אתם עסוקים להחזיר כלים של פסח ולהוציא את הכלים של ימות השנה, איפה הזמן לכל מה שאתה עומד לספר? רבותיי, בימים ההם של לפני 60 שנה לא כך היה מצב. אני מדבר על לפני 60 שנה, אתם תעדכנו את עצמכם. לא הייתה החובה הזאת בליל מוצאי פסח לעשות, להחזיר כלים, להכניס כלים. האנשים, מה שעניין אותם זאת השמחה של סיום החג. שוב אני חוזר על הנקודה הזאת, היא חשובה מאוד. מי שהוא לא חי את החוויה הזאת, אני כאן כנראה כאן מדבר לדברים שלא יקלטו בכלל. אני מבקש לשים לב, אני כאן מדבר לאלה שאצל סבא שלהם חוו את החוויה הזאת של שמחת ליל סיום החג. מי שלא ראה את זה, מי שלא חש את זה, אני כנראה שאני שעמם אותו ברבע שעה הזאת. ואני מוכן לשאלות גם בקטע הזה. יש שמחה, רבותיי, הייתה שמחה גדולה בביתים, בבית של היהודים, בעיקר ממרוקו עד לוב. מרוקו, אלג'יר, טוניס ולוב. בצפון אפריקה, ככה אנחנו רואים לפי המקורות שבידינו, שחגגו את המנהג הנפלא הזה. פתאום ראית, רבותיי, פתאום ראינו ברחוב היהודי, בבית הכנסת, בבית, בכל מקום ראית שמחה באוויר. יהודים שמחו, יהודים פיברקו, שמחה וחוויה ועליצות שלא כתובה בשום ספר. גם יציאת מצרים לא כתוב בספר איך יצאו אבותינו ממצרים. מישהו יודע כאן? אני סליחה, אני שואל, אתם יודעים איך אבותינו יצאו ממצרים?
בבילו.
אבל יש מי שאמר שגם בתוך הבבילו הזה הם יצאו באדון עולם. אתה יודע מה זה לצאת באדון עולם? הם לא יצאו כמו גנבים בלילה ופחדנים. גם יציאת מצרים לא כתוב איך יצאו. אותה שמחה שהייתה ביציאת אבותינו ממצרים ולא מוזכרה בשום מקום, אז כנראה גם בנעילת החג, ומבחינת שמחים בצאתם ששים בבואם. לא ייתכן, זאת אומרת, כנראה שזו הייתה המסורת, לא ייתכן לסיים את החג הגדול הזה בטריקת דלת. מה אני מתכוון טריקת דלת? מי שבליל מוצאי חג לא מתרכז ללוות את החג, מה זה ליל מימונה? זה כמו מלווה מלכה. תדמיינו לכם מי שחש את הרגעים האלה של מלווה מלכה אצל החסידים או בקבוצה אחרת או בעדה אחרת. זה ליל המימונה אצלנו, מלווה את החג. מי שלא מקיים מלווה פסח, מי שלא מקיים מלווה פסח בדיוק בערך כמו אחד שמתעלם ממלווה מלכה. חד וחלק, אם אתה בליל מוצאי חג עסוק באריזת הכלים, בהחזרת הכלים, אתה לדעתם של אותם הקהילות כאילו חיסרת בכבודו של החג הזה. ולכן רבותיי, הייתה חוויה עצומה שעד היום למי שמקיים את השמחה הזאת זה נראה מוזר, איך אצל שכנים מסוימים ליל מוצאי פסח לא חלים, לא מרגישים שיש כאן מצווה גדולה ללוות את החג, פשוט ללוות את החג בשמחה אחת גדולה שנקראת ליל שמחת מוצאי פסח. רבותיי, אני אחרי ההקדמה הזאת כדי קצת סתם שמתי דגש איך אנחנו בני הקהילות שהזכרתי כל כך אנחנו מתמלאים שמחה בליל מוצאי החג, כי אנחנו לא מתעכל לנו, לא מתעכל לנו לסיים את החג מבלי שולחן של חג, שכביכול הוא יהיה השולחן המקביל לליל הסדר. דרך אגב, בליל הסדר יש לך את הקערה, יש מנהג יפה שם עם הקערה שבקהילות שלנו אנחנו מסובבים על הראש של כל אחד ואחד, זה המסמר של השמחה אצל הקטנים, שעל זה דיבר רבי אברהם. ילד ספרדי מהארצות האלה שהאבא סובב עליו את קערת ליל הסדר, חש חוויה שבנתה לו את הקשר עם חג הפסח עד 120. חוויה שאין כדוגמתה. מצאנו את זה, את המנהג היפה הזה והיקר, לסובב את הקערה על ראש המסובים בשולחן כולם. מצאנו את זה בהגדה מצוירת מהמאה ה-13 מספרד. יש עמוד אחד שמתאר, מראה איך בעל הבית מסובב את קערת השולחן על המסובים. מנהג עתיק יומין, רבותיי, לא לזלזל בו, מנהג עתיק יומין שהסימן שלו רואים אותו באיזה הגדה עתיקה שנמצאת במוזיאון בחוץ הארץ, וזכינו לאתר את זה, וזה לימד אותנו את המנהג העתיק הזה. רבותיי, אני בינתיים מוסיף גם איזה מילה למה שרבי אברהם דיבר על חינוך הקטנים. אני מרשה להוסיף גרגיר קרטן, גם לא גרגיר גדול, על חינוך הבנים לאמונה של קשורה ליציאת מצרים. אני מביא את זה מחוויה אישית, תסלחו לי שאני מספר את זה. נדמה לי ברשות הרב, אני ממשיך, נדמה לי שאנחנו קיבלנו את החינוך, את החוויה העמוקה הזאת גם כן, את הקשר הנורא הזה לחג הפסח, מפני שראינו שהאימהות שלנו הכניסו אותנו הקטנים לאווירה של חג הפסח. מורה ורבותיי, לא שבוע לפני פסח, מי שעקרת בית היום מתחילה לעסוק בניקיון הבית כמה ימים או שבוע לפני פסח, אנחנו מחסרים כאן בחינוך הילדים. לא יעזור מה שאתה תספר בליל הסדר. אם הילד לא רואה את ההורים שלו עוסקים בענייני פסח לפחות 30 יום לפני פסח, כי בחוץ הארץ שלנו ראינו את האימהות שוב מטוב ישבד כבר, אם לא לפני כן כבר, מטוב ישבד כבר מתחילים כבר לעסוק זאת בכך וזה והשכנה בכך בענייני פסח. חשנו את האווירה של פסח כבר מטוב ישבד, או לפחות מפורים, לא שבוע. אני לא מדבר, אולי חס ושלום יימצא, שחס ושלום לא יימצא איזה הורים שחס ושלום חושבים שלעשות פסח על הצד טוב ביותר, עוברים כך וכך יום יומיים לפני פסח, מוכרים אפילו את כביכול את הבית והולכים ונוסעים לטבריה או נוסעים למקום אחר. חבל על הזמן, זה לא פסח עם שורשים, זה פסח שאין לו שום טעם. מי שמוכר את הבית כביכול אין לו זמן, הוא מהנדס, הוא עורך דין וגם הגברת, אלא אין זמן, אז מוכרים, יש מחירה, למה לא? אז איזה פסח זה? איזה חינוך? אתה לוקח את הילדים לטבריה ואתה מספר להם, רבותיי, זה לא, אתה לא בונה את הילד עם פסח כזה. אם הוא לא רואה את אבא ואמא 30 יום לפני פסח רצים וחוגגים את החג, את ליל הסדר בבית, לא מתפטרים מהבית על ידי כל מיני דברים של מה וכך, אז בוודאי הילד הוא לא מקבל את החוויה. זה לא יעזור רק לתאר לו בשעות שכבר דחפו לנו עוד שעה, ולך תדע איזה כוח נשאר לילדים אחרי 7, 8 ו-9, אשרי מי שילדיו אחרי 8, 9 יישארו ערנים וערים. אז איך חינכת את הילדים שלך אם לא על ידי כך שאתה יום יום חודש ימים לפני פסח? רבותי, אני מסיים כאן, אבל עוד לא אמרתי מה שהותר עליי לומר בקשר למנהג המרכזי של הקהילות הספרדיות בארצות לוב עד מרוקו, מנהג מוצאי פסח. הוא כל כך, המנהג הזה הוא מרכזי, שאתם בוודאי שמעתם שכבר המימונה היא חלק מחגי ישראל, היא כבר מופיעה בסדר החגים. כל הלוחות, הרבה לוחות מזכירים כבר את השם הזה, וכנראה שהמנהג הוא די מרכזי שהוא פרץ החוצה. כל העם בישראל כבר מנסה להבין את השורשים שלו. אני ברשות הרב יאמר איזה גרגיר כאן, חומר למחשבה בקשר לחג הפסח ולמנהג הברכות שיש לנו בליל המימון. אתם יודעים, מורי ורבותיי, שיש מנהג גדול, אחד מהמנהגים שאנחנו מוצאים בליל המימונה הוא לתרוח. היו ככה, ראינו אבותינו היו תורחים ללכת אצל רב הקהילה. במקנס היו הרבה ניגשים ללכת לקבל ברכה מרבי רפאי ברוך תועדנו זכר צדיק לברכה שהכרנו, ואצל בוודאי רבי יוסף מסס זכר צדיק לברכה שהכרנו, ואצל עוד כמה וכמה צדיקים עלו משם שהיו בקהילה הגדולה הזאת. ככה בפז, ככה באלג'יר, הולכים לקבל ברכה מרבני הקהילה, מהצדיקים, אבל בעיקר מהכהנים גם. עניין הברכה הוא מרכזי בליל המימונה, אבל אם אנחנו רואים שעניין הברכה זה, רבותיי, המופלטה של המימונה, זה הסיפור שהיום זורקים חול בעיניים כאן ברחוב היהודי כאן בארץ ישראל, כאילו זה המנהג וזה לא זה. התקרה מופלטה לה לשאיר את הפלטה, אנחנו שאיר את הפלטה מוחים על זה. אנחנו מוחים על זה מפני שזה לא, זה הקש של המנהג. וכי אני עבדכם, אני אדבר על זה או זה מעסיק אותי? אני פרסמתי 4 חוברות, 2 מונחים לכם שם בקשר לחג המימונה. אני לא עסקתי, ואנחנו לא עסקים בדברים האלה, רבותיי. זה לעשות כאילו לזלזל במנהג ישראל קדוש. מה מדחר שמי המעפה הזה? מה מדחר שמי? אבל מספרים לכם כאילו זה המנהג. זה מה שכשרוצים קצת לזלזל במנהג מסוים, זה מה שזורקים לחלל האוויר. אני עושה כאן רבותיי בדבר קטן בקשר לברכות שלי למימונה, שכולנו היינו הולכים להתברך מהצדיקים באותו לילה. הברכה של מוצאי פסח היא קשורה גם לברכה בחג הפסח. התורה אמרה שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. רבותיי, קצת חמש דקות ואני מסיים. יש מצווה גדולה להשבית את השאור מהבית, ככה יצא מהפסוק. אני חוזר לקרוא אותו: שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרת הנפש היא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. רבותיי, אתם יודעים מה זה תשביתו שאור מבתיכם? זה צו מאוד מאוד קשה. איך התורה, שואלים מי שמעמיק בדברים, שאל כאן שאלה גדולה: מה המצווה הזאת? מה הצו הזה שהתורה כאן מצווה עלינו תשביתו שאור מבתיכם? הלא זה מזכיר לנו את הפסוק בתהילים, להשבית אויב ומתנקם, דוד המלך. איפה הוא משתמש במילה תשבית? על עמלק. תשביתו זה מילה קשה מאוד, היא כל כך קשה שהתורה מבקשת לסלק את החמץ מהבית. אתם יודעים הרבה רבותיי מה זה לסלק חמץ מהבית? לא, אני לא מדבר על ימינו, אני אמרתי שכל מה שאני מדבר כאן זה על הווי ומצב שלפני, עד לפני 60 שנה. בקושי, אני אומר את הדברים, בקושי הייתה חנות מקולת בעיירה, בקושי. לא רמי לוי ולא עשרה כמו, בקושי בעיירה כל כך כל אחד חי לעצמו, אין חנות מקולת. אולי לנרות, כי עדיין לא היה חשמל, אולי לגפרורים ודברים כאלה, אבל לדברי מזון אין בבית מזון. ועל מצב כזה שאין מזון בבית, התורה באה ובבקשת תשביתו שאור מבתיכם. ריבונו של עולם, זה מצווה קשה עד מאוד, כי התורה מבקשת ממך להוציא את החופן. מה זה שאור? זה חופן של בצק שממנו הסבתות שלנו יכלו לאפות לחם יום יום. אתה בא ואומר להם תסלקו, מה לאכול? מה יש לנו? איפה? איך אומר לה הנביא שם? אומר לה, הגידי נלמי, מה יש לך בבית? אומר לה הנביא, צריך משהו בבית. רבותיי, אם אתה מסלק את השאור, איפה הברכה? זה החומרה רבותיי שיש בצו הזה. אם התורה אומרת תשביתו שאור מבתיכם, זאת אומרת התורה אומרת אתם תגרשו את החומר שדרכו הברכה נתפסת בבית. אם אין לך שאור בבית, אמרו ביוון היה פתגם, בית בלי שאור כמו בית בלי תנור גז היום, בלי תנור חשמל, כלום. אין לך אפשרות מה לבשל, במה לבשל. זה בית יותר גרוע מזה. בית בלי שאור זה דבר היה מאוד 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 דבר קשה עד מאוד. והתורה אומרת תשביתו שאור מבתיכם. בית זה פייטן אחד מתוניס, והוא שגילה לנו את הקושי של הגזרה הזאת של התורה שגוזרת על כל יהודי להשבית שאור. הוא כותב באיזה פיוט, באיזה פיוט שראיתי, אומר לקדוש ברוך הוא, אותי יום יום, אותי יום בבדק, בליל בדיקת חמץ, הבית תחזק, תחזק אותי באותה שעה שאני מגרש את החמץ, לחפש חור וסדק, להשבית שאור ובצק. ומה הוא מבקש הפייטן, המשורר הזה, מהקדוש ברוך הוא? אור לבית הבודק, ברכה שם תריק. זאת אומרת שהמשורר הוא תפס את הבעיה שיש לנו כאן בתשביטו, ומבקש, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שבזכות המאמץ שהוא עושה להוציא את השאור, שזה מקור הברכה בבית, הוא מבקש כבר בליל הסדר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה שהברכה לא תחסר בבית. וזה הניסיון הגדול שהתורה העמידה אותנו בפסח, להשבית, לגרש, לסלק. ואני מוסיף על כך מה ש הראשונים ראו בפרשת ראה, בפרשת ראה מורה ורבותיי, פרשת המועדים. בפרשת ראה, ואני מסיים, אם אני קורא שמור את חודש האביב ועשית פסח, את הקטע של פסח, אני רואה, ככה אומרים הראשונים, אני רואה שהמילה ברכה לא נמצאת בו. כאשר אני מגיע לקטע של שבועות, שבעה שבועות תספור לך מהחרמש בקמה, ועשית חג שבועות, לשם אלוקיך מסת נדבת ידיך שתיתן כאשר לברכך. הנה המילה ברכה מופיעה בשבועות. אני מגיע לחג הסוכות, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, יש שבעת ימים תחוג לשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך. מה אמרו רבותינו? אמרו, ראה, התורה נותנת ברכה לחג שבועות, מזכירה ברכה בחג הסוכות, כאשר בפרשת ראה התורה מדברת על חג הפסח, אין ברכה. אין ברכה בחג הפסח. איך אמר רבי יוסף מסס, זכר צדיק לברכה? אמר, צודקים, צודקים יהודי מרוקו שבליל המימונה מבקשים, מאחלים אחד לשני ברכה והצלחה. מה זה תרבחון צעדוי? אני, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך רווחה, שיהיה לך פרנסה טובה. למה? אומר, כנראה שהם חשו שחג הפסח מביא אותם לאובר כזה שלא ידעו מזה. האובר גודל. למה? יחג הפסח מורה ורבותיי, אמרו את זה בפתגם במרוקאית. אני אומר את זה במרוקאית, מי שמבין, מי שלא מבין, אנחנו נתרגם. עיד לחס, פסח זה נקרא עיד לחס, זה חד חסה. נתיד, זיד ווינקס. אתה, כל יום שאתה מתקדם נקרא אחד הפסח, הארנק שלך מתרוקן. זה פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו, זה אומר, אתה עוד אומר שיהודי מרוקו לא צודקים שבמוצאי פסח הם מבקשים, הלא הכיס שלהם מתרוקן. והתורה אומרת את זה, התורה רמזה לנו, בחג הפסח אין ברכה. אתה רוצה ברכה? חג שבועות, חג הסוכות. מורי ורבותיי, הראשונים עליהם השלום שמו לב, כאן בפרשת ראה המילה ברכה לא מופיעה, וכאן בפרשת בו התורה גוזרת עליי, תשביתו שאור מבתיכם, תגרש את הברכה. מה זה שאור? זה הברכה. אז זה מאוד קשה. לכן הסבתות שלנו בחוץ ארץ היו מאוד מאוד נזהרים ללוש את הבצק הראשון, לחמיר ולחמירה, היו מאוד נזהרים, מאוד נזהרים ומאוד בהתרגשות גדולה על הלישה הראשונה של יום מסרו חג פסח, היו מאוד מאוד מתפללות, מאוד מתפללות, הקדוש ברוך הוא ברכה בבצק הזה, כי הם חשוב שהמצות זה לא חסר להם השיעור, יש מצות אבל השיעור איפה השיעור? אם כן מורה ורבותיי, נתתי חומר קצת למחשבה שקשור עם הברכה, עם הברכה של ליל מוצאי פסח, קשור באיזה דרך שהוא. לאמור לכם שהרבה עוד יסודות והרבה עוד עניינים יש לנו לדבר על מנהגי ליל מוצאי פסח, אבל עברתי את הזמן כבר שהקצו לי לדבר, אבל אני מקווה שקצת איזה זיק של רעיון הנחתי פה על השולחן בקשר לברכה של חג הפסח, שכביכול אנחנו מרחיקים אותה, ולברכות של מוצאי פסח, שכל אחד כל כך היינו מתרגשים לבקש את הברכה בחזרה. רבותיי,
ערב טוב, אני מודה לרב מרציאנו שזיכה אותנו.